שיעור
בשם רחמה.
שיעור מוצאי שבת קודש פורשת שתהיה שרה למסורה, שבו תתיודל את השעת בשל. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו הנכבדים והנעלים, רב הגאון איתמר כהן, רב הגאון אביחי שרבי, שם שמרם מהיים, העורכים של הקובץ, דברי חפץ, הרב שם, כמה שנה צריך להיות משתדלים ומאמצים גדולים עבור הקובץ שאמור לצאת, והרב השם יוצא כל שנה פעמיים, תשרי וניסן, אמור לצאת והרב השם ביום שני הקרוב, וחולק במעמד הגדול בחול המועד, על ידי ידידנו הרב שילה, השם ישמרו והיהו, ברוך השם כל אלה שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, השם ברוך הוא ימלא כל מי שלא לבום לדבר, אמן, כן יהי רצון.
אמן.
יש שתי הלכות חשובות בענייני חמץ ומצה שנפקמין להרבה הרבה פרטי דינים. רוצה לעמוד בעיקר על דבר אחד מהם, זה עניין של מפירות, שאנחנו פוסקים שזה לא מחמיץ, ונפקמין לעניין של העוגיות בפושדו, מה שמופצות בשנים האחרונות, לברר את היסודות של ההלכות האלה. זה גם נוגע למנהג אבותינו בתימן, שהיו עושים תנון לחיטים, וגם כן זה השורש של זה ביסוד של מפירות אין מחמיצים. יכול להיות נפקא מינה לעוד הרבה הרבה דברים אחרים. לשון הרמב״ם פרק 50 מהלכות חמץ ומצה: אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דובן בלבד, והם שני מיני חיטים ושלושה מיני שעירים. אבל הקוטנויות כגון אורז ודוחן ופולים ועדושים וחיוס אבוהם, אין בו משום חמץ. חמץ זה רק אם עושים, משתמשים בחמשת מיני דגן: חיטים, כוסמין, שעורים, שיבול השועל, שיפון. זה חמשת הדברים היחידים שרק הם נחשבים דגן, אין בעולם מיני דגן יותר מהם, גם אם נעשה בארצות דברים שלא היו בעבר ונראה שהם דגנים, כמו שיש דברים שהתגלה כינוע, כל מיני דברים שנראים שזה דגן, אבל יש פסוק בספר ישעיה שמשם לומדים את החמש מיני דגן מובא בירושלמי, זה דבר שנאמר בנבואה, אז זה פירושו שזה קבלת חז"ל, שזה רק הדברים האלה מחמיצים, היתר זה לא מחמיץ. ואפילו אורז, אומר הרמב״ם, אפילו לא שגם אורז וכי יוסבו ברותחין וכיסאו בבגדים עד שנפוח, כמו בוסק יחמיס. אתה רואה, תשים פה שתי קערות, תשים פה חיטה, בצק, אתה עושה עוד עיסה אחרת של אורז, אתה רואה, הנה, זה תפח, זה תפח, אותו דבר נראה לך בעיניים, כאילו גם זה חמץ. ולא רק עשית את זה עם מים רותחים, שזה חום, חום גדול, וכיסית את זה בבגדים ששומר על החום, ובעיניים רואים תפיחה. אומר הרמב״ם, הרי זה מותר באכילה, שאין זה חימוס, אלא סרחן. אתה חושב זה חמץ, זה נראה לך חמץ, אבל זה הסריח. המושג הזה, אין זה חימוס אלא סרחן, זה לשון הגמרא במסכת פסחים. שני פירושים, יש מפרשים שזה הבאיש, הבצק שמחמיץ מלשון חמוץ, זה מריח חמוץ, והוא זה לא החמיץ, יש לזה ריח רע. אז אתה טועה, אתה לא מדייק טוב, אתה תבדיל, תשים לב, זה חמוץ וזה יש ריח. יש ראשונים שמפרשים שזה מלשון התנפחות, התגדלות, מלשון בסרח עודי, תסרח על אחורי המשכון, זה גדל, התנפח, אבל זה לא חמוץ. זה ההלכה הראשונה. הרמב"ם מדגיש מכל המיני גודלויות, דבר ראשון את האורס והדוחן והפולים והעדשים, אחר כך גם כשהוא נותן דוגמה, הוא לוקח את הדוגמה הכי קיצונית, אפילו לא שגם האורס. למה? כיוון שיש בגמרא, בברייתא, מה שמובא במסכת פסחים, דף ל"ה ודף ק"ד, רבי יוחנן בן נורי, שהוא אומר שהאורז אסור, שהחימוץ שלו זה בקרת, ככה דעת רבי יוחנן בן נורי. אבל הגמרא אומרת شرب هنا بلل سدر يا لشنة تفشيلين لوكيح مشتمش جنب أورز بزين شبة تفشيل بين تفشيلين ورابع كمان شنفق مفهوم الدرب هنا عزك ما وشمع منا ليس تحيش لازر بيهام بنوري אז אם כן, נפסק ההלכה שזה מותר. למרות שאורז יש לו קרבה למין הדגן. והרי הברכה שלו הוא בורא מיני מזונות, לפי המסקנה של הגמרא במסך הברכות, וככה ונפסק בכל הפוסקים. אז יש לזה דברים, שזה, יש לזה קשר מסוים, דמיון מסוים. אז לכן הרמב"ם אומר לו, אפילו אורז, זה לא מחמיץ. למרות שהברכה שלו בורא מיני מזונות, זה כמו ממוצע. בין המיני דגן לשם מיני הגולמיות, הוא באמצע. תמיד יש בכל הדברים בעולם יש דברים ממוצעים. לכן גם ההלכה שלו ממוצעת, הברכה שלו. הברכה שלו בורא מיני מזונות, ובסוף זה לא על המחיה ועל הכלכלו, אלא בורא נפושות. סימנה הוא, אמן. אורז, מזונות, נפושות. אבל צריכים לדעת על הדרך, שאנחנו מזכירים את ההלכה הזאת, שזה לכתחילה. בדיעבד, אם אדם ברך על אורז, על המחיה, חידוש גדול מביא יחידה בספר בברכי יוסף, שיצא ידי חובה. ככה נפסק להלכה, במובא בשערי תשובה, כפחיים מביא את זה בסימן רח, סעיף קטן מ"א, מי שאוכל אורז מבושל וברך אחריו על המחיה, או שאוכל לחמניות ואורז, יברך על המחיה. ואוכל מיני מזונות וגם אורז, אז זה פותר אחד, זה יפתור אותו. כמו דאורז מסעל סעד, וגידולו מן האורז, וכך על המחיה פותרתו. ככה מביאים, מערים אורחם, תשובה קטעיין, וכתב על הלכות קטנות, ברכי יוסף, שערי תשובה. ואף על פי שאכל זה לאחד וזה לאחד, אבל איך מהם שלוש על כסני, ויפתור אורז. לא רק שאכלת אותם ביחד, אפילו אחר כך. ההלכה השנייה שכותב הרבם, זה ההלכה של מפירות שאינם מחמיצים. חמשת מיני דגון אלו, אם לא שון במפירות בלבד, ולא שום מים, לעולם אינם באים לי לחימוס. אם הלישה הייתה בלי תערובת של מים, כלל ועיקר, אפילו טיפת מים לא מעורבת פה, ואתה לש את זה, ואתה רואה לך אורה זה תפח, אומר הרמב״ם, לעולם זה לא יבוא לידי חימוס. אלא אפילו ינחם כל היום, עד שנתפח הפוסק, הרי זה מותר באכיל. שאין מאפר לא מחמיסים ולא מסריחים. זה המסקנה של הגמרא, דף למדה, סוף עמוד א', תחלת עמוד ב'. ומפירות, מה זה מפירות? קוראים יין, חלב, כמו יין בלי שום תערובת. חלב, שיהיה פיקוח, יודעים שזה אפילו מעט מאוד. דבש, זית, הכוונה שמן זית, מתפוחים, רימונים, וכל כך יוסף בעם שור, ינות כמו משגים, הוא שלא יתערב בעם שום מים בעולם. זה הלכה ב', עוד הלכה אחת שהרמב״ם מסיים לאחר מכן ד' מותר לבשל את דגון הקמח במפירות. זה שוב פעם הנושא של מפירות אינם מחמיצים. אומר הרמב״ם שאפשר לקחת דגן, דהיינו גרגרים של חמשת מיני דגן, או אפילו כבר תחנו את זה לקמח, מבשל את זה עם מפירות, מותר. לכן פוסק שלא שוב במפירות, לשת אותו במפירות בלי תערובת של מים, לא את הגרגרים, אלא כבר תחנו את זה לקמח, ואם בשלו במפירות, גולו על המחבת בשמן, שלפני כן בהלכה ג' הוא כותב שזה בחמש מיני דגן זה אסור, אבל אם זה נעשה עם מים, הרי זה מותר, שמפירות אינם מחמיצים. טוב, ידוע שהרמב"ם לשונו לשון הזהב, כל מילה אצלו זה מחושבת ומדויקת, פה צריכים שני דברים שצריכים פה לדייק בלשון הרמב"ם. דיוק אחד ראיתי שעומדים מפרשים, ודיוק אחד שלא ראיתי אף אחד שעומד. אני אגיד לכם אולי בהתחלת הדיוק החדש, אם יש מישהו יש לו הסבר או משהו להעיר, כאילו איך להבין את זה, כי עדיין אין לי כאילו החלטה בדבר הזה, כי זה דבר כאילו לכאורה מחודש, אין לי פותרות ברור. למה הרמב"ם שינה בהלכה א' להלכה ב' בדוגמה של ההחמצה? וכאשר הוא מדבר בהלכה א' על חמשת מיני דגן, שזה, סליחה, לא חמש מיני, על מיני אורז ושאר מיני הקודמות. הוא נותן דוגמה שהוא לש את זה ברפחין, וכיסו בכל יום עשי נטפח. בהלכה ב' הוא מדבר, לא אומר, אבל כשהוא מדבר על מפירות, אז הוא נותן דוגמה שהניח אותם כל היום עשי נטפח המוסק. למה הוא שינה את הציור? שם הוא דיבר, ما شو أفلو تأخذ من كتار لاشتا ما يمرتين كسر غير مو نفاح تأخذ زمان كتار يتنفاح بالخبيت وعبنا تندو جماعة حيرت شيء إيش أرد هذا لبعد إيش عاد أرجع بإيش عاد نتفاح طب أنا حشيف شيء لا رأيت أي أحد ما فرشين في معيار ذا لا ديكو ذا وكلو ما يخلو تنفك منا بين رأي شايفينه لا بشيء ذا دوما ذا تيور كه هو الدين كم فوق كم كه لا نرى ليش ذا لحنا مرام بام نتند دوما حيرت ببعثهم إما تعمق إيش بوك تحت مكان لهابين شو إما نجيت شبه خفنا رم ما نتند دوما تدوما شنيا أذن يفعل لهابين شبه دوما شل هلاخ ألف لا عذر أري بحمشت من هذا قال ما في رطل محمتين زي حمشت من هذا قال شيء ما يم محمتين زي لا من قدر شيء لا شيء خير محمود زي ما هو تحرر بود حتاس عراة زي دبرين شيء أمورين لحمت إما لو يه تبات ما يمزح حمت إذا تعالوا تاني دوما شيء من إحدى كلهم أنا يفعل لهابين شيء إما إما زي إما رطحين بكيساب قديم إيش بوكس تحمت زي لا ولا زي أسوء טוב, זה שאלה אם הדיוק הזה נכון או לא נכון, או שיש איזו סיבה למערה משנה את זה, אולי, אולי, אולי באורך זה דרך לעשות ככה ברוטעים, ופה זה לא דרך, זה סתם, כאילו, או שזה יתקלקל אם יעשו ככה, או בגלל שהרמב"ם לא רצה לכתוב, לשים את זה, שזה יהיה ברוטעים, כי אם זה יהיה בתוך כלי, אז בכלי, בדפנות שלו יש מים, אז אולי זה נקרא שיש תערובת מים, אז בכוונה לא כתב את הדוגמה הזאת, כי אם זה יהיה בתוך הכלי שמשרים את זה, וזה לא כלי שקשר לפסח, אבל זה לא, אני לא יודע אם זה תירוץ, אז טוב, תקח כלי קשר לפסח. טוב, אולי נגיד, לא, הרמב"ם לא רצה להיכנס לפרטים, לקח אופן שבטוח שזה חלק, שזה מותר. כן, אבל הדיוק נוסף, שהרמב"ם כותב את ההלכות האלה בלשון דיעבד. הרמב"ם, איך כותב? הוא אומר, הקודם לא כרון אורז בדרך, אין פעם שם, אלא, אפילו לא שגמח, הרי זה מותר לו. מה, למה אתה אומר לי שאם הוא לא שגמח? תגיד לי, מותר לו שגמח. שמותר לך תהילה. ובהלכה בית, כשהוא בא ואומר, על חמש המנדר, אם לא שם במפר, לכאורה, יצר לך טוב, חמש המנדר, אלו, מותר לו שם במפר, לא, שאם לא שתי, זה מותר באכילה. כל המפרשים אבל הבינו שזה לאו דווקא. אפילו לא עמדו על זה, אפילו לא מצאו לנכון להעיר על לשון הרמב"ם, ונוקטים מפורש שזה אפילו לכתחילה. הראשון זה הרמב"ם מגיד במקום. מביא את הגמרא, אמר יש להגיש, עשר שנים לא שוב יין, ושם הדבש, אין חביב אמן המוסו כרת, ומטעמו מפרת אינו מחמיסים, ולאו דווקא כרת, אפילו איסור הליקו. הרבד במקום המעיר, לא, זה לא כל כך פשוט היתר הזה, למה זה, אין עושים חמץ גמור, אבל נוקשה מהו, זה חמץ נוקשה. יש מושג חמץ נוקשה, פירושו זה לא חמץ גמור, זה חמץ שהוא לא גמור, זה לא היתר. יש ככה, זה שיטת רשי, אבל אומר הרב המגיד, נכון זה דעת רשי, אבל דחו אותו התוספות, הביאו הרבה ראיות מהגמרות שזה היתר, שזה מותר, לא שזה רק אין קראת, אבל בעצם זה אסור. דעת הג'ואנים, כן כן כך, שמי פירות, אין מחמיסים, כלול. אפילו לכתחילה אין פה שום חשוב, מדגיש, לכתחילה. וכן נוהגו, ואיגו. כמה רבנו מנוח פה, מובן שהוא אצלו פשוט, שהרמב"ם מתכוון שזה יותר, מותר אפילו לעשות את זה לכתחילה. מה הראיה שלי? כי הוא מביא ספר המנהגות. הרי יש ארצות שנוהגים לאסור את העניין של מי פירות. אני לא נכנס לנושא של קודמיות, זה גם כן ידוע, אבל סליחה, יש פה הלכה א' והלכה ב'. הלכה א' מדבר על מיני קודמיות שהרמב"ם אומר שזה לא מחמיץ, אין זה חימוס ולא סירחן, והלכה ב' שמדבר על מפירות. אז הרבנו מנח זה על הלכה א', הוא מביא, כתב בספר המנהגות, נהגו כל העולם לא לאכול זה רעיונים בפסח, בין השם מחמיסים. אז מה מתכוון כל העולם? זה לא כל העולם, אבל כנראה בארצות שלהם, אז הוא חושב שזה ככה בכל העולם. לא משנה. בכל אופן, הוא אומר, אז אומר רבנו מנוח, אומר, מה זה? איזה מנהג זה? איזה איסור יש בזה? אין שום גודל, שום חימוס. אם הוא היה מבין רבנו מנוח מדברי הרמב"ם, שהיתר זה רק בדיעבד, אז זה מצוין. הם נהגו לעשות, הכוונה לכתחילה לא עשו את זה. נכון, הם עשו מותר. שמע מנה שמבין רבנו מנוח, שגם הרמב"ם מתיר את זה לכתחילה. אותו דבר רבית יוסף, בעתור בסימן תנאג' כתוב, הוא מביא שיטת הריף שמותר מפרות שמותר לעשות את הלוש ביה נודש, ובית יוסף מביא את הרמב״ם והכל, זה הכל באותה שיטה. גם אותו דבר בסימן תסב, בסימן תנאג' וסימן תסב. אז סימן תנאג' זה לגבי מיני קודנויות, סימן תסב זה לגבי מפרות. אותו דבר מעריץ, ואז אנשים נראה את זה בהמשך, כולם מבינים שזה היתר לכתחילה. אבל לא מובן לכאורה איך הם הסבירו את לשון הרמב״ם. והאמת שהבית דוד לומד ברמב״ם שזה רק בדיעבד, אבל הוא יחיד, הוא היחיד, הוא לא מעיר על המפרשים, אבל הוא אומר שזה רק בדיעבד. הרמב״ם מתיר רק בדיעבד, לא לכתחילה. לא, אבל הוא... כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יוסף דוד מסלוניקי, דברו רבה, דף נ"ט, הוא כותב, הוא מביא את לשון הרמב״ם, הוא האמת מדייק רק את ההלכה ב', את הלכה א' משום מה לא דייק, אבל זה בעצם כמו שאנחנו אומרים, זה בשניהם הרמב״ם לוקח לשון דיעבד. משום מה הוא מדבר על הלכה ב' ועל הלכה ד'. מתחיל עם הלכה ד', יקשה מהרש העליון. תחילה הרמב״ם כותב מותר לבשר, משמע שהלכה תחילה מותר. כמו שכתב הרמב״ם גדאי, השם יפר לא מעמיד. אז למה אחר כך אתה אומר בכן וחזק אם בשלו? למה אתה אומר בדיעבד? נראה לי שהרמב״ם סובר, שמו אומר חידוש. אומר הרמב״ם, נכון, הרמב״ם סובר שמפרות אינם מחמיצים. אבל לכתחילה הוא חשש לשיטת רש"י שסבור שזה חמץ מוקשה, ולכן הוא לא מתיר את זה לכתחילה. אם עשית, בסדר, מותר באכילה. אבל לכתחילה לעשות דבר שיש בו חשש, שיש דעות אחרות שאומרים שזה ככה, לא שהוא מתכוון שהרמב"ם בגלל רש"י, אבל בגלל הסברה של רש"י, כאילו הרמב"ם עצמו חשב שיש צד כזה, רואים שיש שיטות כאלה, אולי היו גדולים אחרים שאמרו את זה. אז הרמב״ם לקח בחשבון שאפשר להבין אחרת או שיש שיטות אחרת, לכן הוא לא רצה להגיד לך תהילה. אף על גב שימי פירות אין מחמיצים, אין להתיר אלא בדיעבד, אבל לך תהילה אין לעשות כן. ישלחו שסיבת רש"י והרבא שסוברים דעה וחמץ נוקשה, וזה מה שלכן כתב הרמב״ם, אם לא שואל במפירות, אבל אם הכל לא כתב מותר ללוש. משום מה שכתב גם כאן, לשוא ובשלו, אבל לבשל את הדגן, חי, את הקמח, יש פה מילה כנראה מיותרת, בקמח. והתקלו לבשל, או הקמח, זה מילה שנייה מיותרת, מותר אפילו לחדר, התבטרת לטיבותה, אבל ככה זה אסור. אז אחר כך אבל הוא שואל, תסביר לי, אבל בהלכה ד', מה הרמב"ם אומר, וכן פסק של לשוא במפירות, אם בשלו במפירות. אז אם אתה כבר לש, אז כבר מפירות אינם מחמיצים. אז מה נפקא מינה שזה שבישל? זה כבר בלאו הכי, אם מפירות לא מחמיצים, אז מה זה אומר? מה זה מוסיף? יש לדקדק. למה כתב לכם בצק של לשוא, אם בשלו, מה נפקא מינה? כיוון שזה בדיעבד, כך הוא בשל, לא כשלא בשלו. כבר למדנו, מה בדיעבד מותר? תשמעו, אז הוא אומר חידוש. לא. יכול, יש צעד, הרי בבישול זה מתחמם. אז נכון שלשנו את זה במפרות, ובלאו הכי מפרות לא מחמיצים, אבל אולי הבישול יביא לזה חימום, וזה יגרום חימום. לכן הרמב״ם בא ואומר לנו, אף על פי כן זה מותר. גם זה בכלל היותר שמפרות אין העם. זה הדרך של הבית דוד, הוא מתעלם מכל הפוסקים שלא הבינו כמוהו ברמב״ם, אבל לכאורה זה דבר נאה ומתקבל. ואז ממילא, אז אותו דבר צריכים להסביר גם בהלכה א'. כמו שהוא מבין, לפי שיטת הבית דוד, שהרמב"ם מתיר מפירות אינם מחמיצים רק בדיעבד, אז צריכים להגיד לפי זה גם בהלכה א', שהרמב"ם כתב, אם לשתי קמח של אורז, זה בדיעבד. לא, הרמב"ם לא התיר את זה לכתחילה. למה? כיוון שיש מחלוקת רבנן ורבי יוחנן בן נורי. רבנן אומרים שאורז מותר. אבל הריטב"א כותב שיש מפרשים, לא שרבנן אומרים שאורז מותר לכתחילה. אורז מותר, לא שאורז מותר, האורז אין חמוצו כרת, אבל זה אסור משהו חמץ נוקשה. כן, ככה הוא מביא שיש מפרשים. הנאין, אורז ודוחן לא, אז עשו אלו שאין באים לידי חמוץ, ככה זה לשון הרבנן, החמש וחלקים רבנן, יש פירוש שאינם באים לידי חמוץ גמור להתחייב עליהם כרת, אבל לידי נוקשה. זה כן יש, ואיכא איסור דרבנן. אבל, אומר הריטב"א, כן, ככה יש מפרשים ככה. אבל מצינו מנוח פשוט בכל ספרה שאוכלים בפרח ארז מבושל. וסומכים בזה על דברי הגאונים שאמרו שהם מחמיצים כלל. כי אמרו שהם באים לידי סלחון, ולא כמה שהם מוקשים. אמר כן, נכון, יש פירוש כזה, לכאורה, אולי נצטרכם לחשוב כזה, אבל אמר לא, מנהג בכל ארץ ספרד, נוהגים, מתירים את זה, ואפילו שיש פירוש כזה, אבל הגאונים אומרים מפורש שזה לא כמו, שלא, הפירוש הוא לא ככה. זה לא, אין חמץ, זה לא חמץ מוקשה, זה מותר, לכתחילה. וכך משמע מזה שמדייק בגמרא, אבל כמו אומר, צריך להיזהר, שיש לפעמים שלא יהיה תערובת של דברים אחרים שיתערבבו עם זה. וכן הרבה מנחסים נמנעו לכם הפסע פני ערבוביה שעושים מהם. כאלה טוענים מנעשה אבל עם הגמרא בדרכו י"ד כתוב שלדחת ליד רבי יוחנן בן נורי, והם מביאים, כתוב שמה שרוב הונו מי שני תבשילים, אמר רוב הונו סילגו ואורזו, הוא לקח מי שני תבשילים סלק, מה שנקרא אצלם, מה שהיום קוראים, וזה מה שקוראים היום תרד, ואורזו רבו הוא מהדרה, סילגו ואורזו, היו לנו פגמי שמומי דרבונו. אמר רובה ששמה מנה, דלת דחייש ליד רבי יוחנן בן נורי. האמת היא סתם, אני רק אומר לכם שאלה בסוגריים, שלא זכיתי להבין את זה, ולא מצאתי במפרשים מי שמסביר את זה, מי שמתרצים את זה, ואני אשמח מישהו שיעיר את עינינו, איך להבין את זה. הגמרא אומרת, לך דחייש מיד רבי יוחנן בן נורי, מה? כי רב הונא אמר שעשה את זה בליל הסדר, ורבה הלך אחריו. אז בשביל זה ראה שאף אחד לא חושב לרבי יוחנן בן נורי. כל חכמי ישראל, אף אחד, בגלל שהם עשו ככה. אני יכול להבין מתוך הדברים שלו, שרב הונא לא חושש לרבי יוחנן בן נורי, טוב, רב הונא הוא אדם גדול. אבל להגיד מזה שלך דחייש, אף אחד לא חושש, זה נשמע לי, כאילו, לא מובן. כן, אבל לא, מי שיעיין בחתם סופר בשאלת שלום, אולי נראה קצת שאיזו הבנה מסוימת בזה, אבל עדיין לא נחה דעתי.
בגלל שעדיף להיכנס, על מה עדיף לבוא, האם להיכנס לספק, או לקיים את מחלוקת המוראים, או לקיים את לשונו של הרב הונא?
מי, רבה?
כן.
טוב, אז יש ראייה. אתה צודק. אז רבה סובר ככה. מה עם רב פאפה? למה הבא יהיה? ועוד ככה מה זה? אבי, כי מישהו חולק עליו? אני צריך לעשות חשבון למישהו שחולק עליי? אני ככה נראה לי. אבל מספור היה שאף אחד לא חושש מפניקה שהם עשו ככה. אם חכם מסוים אומר מותר לך תחילה, זה חייב שכל החכמים בזמנו הסכימו לדעה שלו. לא, לא מבין, ממש לא מבין את הפשט, זה נראה לי כן. ואני מתפלא שאף אחד מהפרשים לא עמד על זה, איך להבין את זה. שאלת שלום, הוא מסביר שהיינו חושבים שאת רבי יוחנן בן נורי לא לוקחים לכולה, אבל ניקח אותו לחומרה. אז לכן זה ככה הוא מדייק בשאלתו של רב חי גאון, שהלת דחי יש הכוונה שאפילו לחומרה לא לוקחים את רבי יוחנן בן נורי, הרי יש נפקמינה אם אפשר לעשות מצה מאורז, אז אי אפשר. אז הוא אומר טוב, אז לא לקחנו אותו לחומרה, אבל אולי לכולה, אבל אולי ניקח אותו לחומרה, אז זה דחי. אז פירושו שאני לא, זה לא של דחייש, ככה הוא מסביר, ככה הוא מדייק מהשאלה של רב חייגון בשאלת עין ור. אבל אם כן, הלשון של הגמרא הוא לא נכון, זה לא של דחייש, שאנחנו לא לוקחים אותו אפילו לחומרה, זה לקה למחש שיצא להגיד, לכל המחש, אני פוסק של לקה למחש, אבל של דחייש פירושו שאף חכם לא חושש לזה, זה אני לא מבין מאיפה מנין לנו. מזה שרב הונא ורב עשו ככה, זה לא אומר כלום. מזה שהגמרא לא הביאה דעה כזאת, אבל בסדר. אם היה כתוב ככה, אתה צודק. כן, אבל לא, אבל לא, תכתוב ששאלתי את החכמים אלה ואלה וזה, כולם אמרו לכם לחוששים. לא אמרו את זה, רק הביאו את זה מזה שהם עשו. לא כתבו ששאלו אותם. ממה אתה מביא שרב הונא ורבה ככה עשו, אתה אומר, אם הגמרא ככה אומרת, בטח ידעו. אתה צודק, אם הגמרא הייתה אומרת שלא זה חש, אבל מביאים בגלל שהם משתמשו בזה לשני תבשילים, זה לא ראיה. אם זה הראיה, זה לא ראיה.
לגבי השאלה על חמץ נוקשה, לא בטוח שיש משם ראיה, בגלל שדובר על עירוב תבשילים יום טוב לשבת.
עירוב תבשילים?
למה יש שני תבשילים?
לא עירוב תבשילים, שני תבשילים בליל הסדר, אחר זה ספולים ואחר זה מרושל. שני תבשילים הוא עשה, כן, הוא עשה סלק ואורז, שני תבשילים. אז בעצם, בעצם אז ככה, זה הפירוש של הריץ והשמש שפשים לך, אם אתה אומר שיש חמץ נוקשה, אז איך הוא יתיר? או, יפה. סבר קובץ אומר, לא, הסירקה והרוזה הזה, קלו אותם קודם. אחר כך בשלו, זה היה קלוי. ואז, אז מה זה אומר? אז למה, אם כן, למה זה רק באורז? חמשת מן הדגה, אני אומר את הכל לחושש שם לא נקלה יפה. אבל פה, כיוון שזה לא חמץ גמור, רק חמץ נוקשה, אז כמה שמרה שבכל זה לא שאל, כיוון שזה בכל מקרה זה לא יהיה חמץ גמור, אז אני לא חושש שם לא נקלה יפה. זה תירוץ של הספר קובץ. כן, זה להסביר את השיטה הזאת. זאת אומרת, אין פרחה לזה, אין דחייה לזה מהגמרה. איך להסביר את זה? איך הם הבינו ש... הרמם כותב בלשון זה עבד והם מבינים אפילו לחתילה. טוב, אז עיינתי וראיתי שבאמת יש כמה מקומות שהרמם כותב בלשון זה עבד וזה לחתילה.
אפשר
להוכיח מזה שמדמה עוד
לכל שם.
מי אמר? אולי אני יכול להגיד לך לא? בכל אומר.
כן, כן.
יפה, יפה. אתה אומר דבר טוב. אתה אומר יפה. כן, יפה. אבל כן, אבל אני חושב שעדיין לא. כן, אם הוא היה אומר על כולם, הוא אומר תירוץ לך, הוא רק תירוץ נפלא. הרי בשאר מיני קוטניות, הרי אף אחד לא אומר שחמץ נוקשה, בפולים ועדשים. אורז ודוחן יש מחלוקת, ובגמרא יש עוד שתניצה, שלושה דברים. אבל יש דברים שלפי כל הדעות זה לא חמץ נוקשה. מה שאשכנזים מחמירים בזה, זה לא מגלל זה, זה סתם חשש תערוב ודברים אחרים. אבל אם יש חשש חמץ, זה הכי הרבה על אורז ודוחן ועוד משהו. והרמה משווה את הכל, אפילו להשכם האורז וכיוצא בו ברכים וכיסאו בבגזים, עד שנתפח כמו בצק. טוב, אז כן, כן. אפשר שאתה צודק, אבל מי שזה, מי שיעמוד על קו הדין, כן. אבל הפשטות היא כמו שאתה אומר. אורז וכיוצא בו, הכוונה כל מה שאמרתי קודם. יפה, זה בפלא, טוב מאוד. הרמב״ם בהלכות סוכה, פרק שישי, כותב, אסור לאכול סעד בחוץ לסוכה כל שבוע, אלא אם כן אוכל אכילת הרקב בסוף, פחות או יותר מעט. אסור לאכול מחוץ לסוכה כל שבעת ימי חג הסוכות, אלא אם כן אוכל אכילת הרקב בסוף, פחות או יותר מעט. מה הדין? מותר לאכול פחות מקבצה מחוץ לסוכה או לא? הרמב״ם כותב לשון דיעבד, אם אכל, לכתחילה מותר או רק אם אכלתי? הרבנו מנוח במקום, כן, אומר כן, כתב הרב בדווקא, איסור ההודי, אבל לכתחילה אסור לאכול לחם מכזית ומעלה, אפילו כזית עצמו, חוץ לסוכה, פחות מכזית מותר, כזית זה כבר שיעור רגילה, אז זה, כן, ככה אומר רבנו מנוח, אבל כל הפוסקים לא אומרים ככה, ואומרים לא, ודאי שהרמה מתכוון לכתחילה, החידה במחזיק ברכה, ראיתי רבנו מנוח ככה אומר, הוא אומר, אבל דבריו קשים בעיניי, מפורש בגמרא, אוכלים ושותים ערך חוץ לסוכה. מותר, ודאי שרצוי ולהחמיר, לא לאכול, אפילו כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאפילו מי ששותם לא שותה מים חוץ לסוכה, זה משובח. אבל לבוא להגיד שמי שאוכל מחוץ לסוכה הוא עושה עבירה, רק בדיעבד זה מותר, זה לא נכון. כתוב, אוכלים ושותים ערי, הבעיה כטעם ברברו ועי לקלו, רבי סודוק, הוא אכל פחות מקבצה, נטלו במפה ואכלו, וזה היה קבצה. אז רואים, מה רבי סדוק עשה עבירה חס ושלום. מוכח בדיעה שפחות מקבצה מותר לאכול את הכתחילה. רבי סדוק נטלו ואכלו, ולא ברך אחריו. בסוף כמו רבי יהודה, שקבצה דווקא טעון, ולא כזית. ממשיך, החידה כן מעריך על זה, ואומר, טוב, נמצא, מביא, הבעיה, אוכל לכתחילה קבצה. מוכרח, דאכילת ערי שכתב הרמב"ם, לאו דווקא בדיעבד. אפילו לכתחילה נאמר אוכל קבצה. הוא פסק כמו אבאי. ככה הוא אומר. טוב, אז הפירושו, אם מוכרח. כאילו, נכון שהרמב"ם כתב בדיעבד, אפשר לחוק את הרמב"ם. אבל הוא אומר, אין ברירה אחרת, לפי הגמרות רואים מפורש שזה לכתחילה, צריך לומר שהרמב"ם מתכוון גם כן ככה, אפילו שהוא נקע את השון בדיעבד. אבל לא יודע, למה זה מוכרח? אולי יש לה רמם גרסה אחרת. או יש לה רמם סוגיה אחרת. הרבה פעמים שבגמרא כתוב לשון דיעבד, או לכתחילה מדייקים מהרמב"ם אחרת. ופה שבגמרא כתוב לכתחילה, והרמב"ם כותב דיעבד, אז אתה אומר לי, אני אסביר את הרמב"ם כמו הגמרא, מה הפריע? טוב, אבל טוב נגיד, אבל בענייננו, אין לנו הכרח. הרי יש פירושים שאורז זה חמץ מוקשה. גם על ריבת הרבנן, וגם במפרות יש שיטת רשי. אז מה זה הכרח? יש הכרח? אין הכרח. אי אפשר להגיד שזה מוכרח. זה לא מוכרח. אבל בכל אופן, מצאנו שיש דבר כזה. ויש אותו דבר בירכות עירובין. רמב"ם פרק ב' מהעירובין הלכה י"ד. הרי צריך לפעמים להזכיר רשות מגוי. מה הדין אם יש בעל הבית שגוי מזכיר לגוי? באים להזכיר מהגוי, איפה הדירה שלך? לא, זה שייך לגוי אחר. איפה הוא? לא נמצא. האם אפשר לזכור את זה מהסוחר שנמצא כעת, או אני חייב ללכת לבעלים שלו? לשון הרמב"ם, אם יש רשות לו ראשון להוציא את הגוי הסוחר ממנו בכל עת שיצא, נפקא מינה, אם אני הולך כאילו לבעל הבית, אבל בעצם הסוחר גר בדירה, אז אני צריך, ממי אני אקבל רשות? מהמזכיר או מהסוחר? אומר הרמב"ם, תלוי, יש לו זמן מתי הוא יוצא מהדירה, קבע לו זמן, שנה, שנתיים, עכשיו לא הגיע, הוא לא יכול להוציא אותו, אז מי בעל הבית כעת? הסוחר. אבל אם יש מצב שבעל הבית יכול להוציא אותו בכל רגע, לפי ההסכם ביניהם, אם יש רשות באופן כזה, והגוי לא היה עומד, וסחרו ממנו, הרי אלו מותרים. אז הרמב"ם מדבר בשום דבר, אם לא היה, וסחרו. אבל כולם מתפלאים שבגמרא כתוב שהיה מעשה רשת הקיש ותלמידי רבי חנינא, אז הגמרא באה לנו דף ח', אז הגמרא אומרת, אומר להם נזכר, יופה עשיתם שסחרת. אז הם עשו ככה לכתחילה. אז יש מדייק מככה, אומר רבי יוסף, כן, נכון, הרמב"ם כתב בדיעבד, זה לאו דווקא. הרמב"ם תפס את הלשון של הגמרא, ככה היה מעשה, אבל העולם העיקר זה המזכיר. טוב, רואים, ומסתם יש עוד הרבה מקומות כאלה, שהרמב"ם מדבר בלשון דיעבד, ואם יש ראיה מהגמרא שזה לכתחילה, אז אתה צריך להסביר את הרמב"ם שזה לכתחילה. טוב, עדיין, אבל עדיין לא נרגעתי. מה נפשך? אז למה הרמב"ם כאילו חס ושלום, כתוב, אמורו דרכו לפורש? תן לעשותם, אמורה. הרמב"ם צריך יותר לכתוב לנו בלשון יותר ברורה. ודווקא פה הרמב"ם כאילו בגמרא מובן אחרת, והרמב"ם כאילו מטעה אותנו בזמן שהוא דווקא היה צריך להסביר לנו יותר, שנצא להלכה למעשה בצורה יותר ברורה. יכול להיות שהם הבינו שלא יכול להיות דבר כזה. הרמב"ם שמח שאנחנו נבין, זה לא סברה. מה אתה אומר? מה אתה אומר לי? שאורז מותר רק אם בישלתי אותו? מה פירוש? אסור, אבל אם בישלת מותר. למה זה מותר? אם אתה אומר לי שלכתחילה אסור, אתה יכול לדבר לי אם אכלתי, אבל לא שאתה עכשיו אומר לי תאכל. אתה אומר לי לא ללוש במפרות, אבל אם אכלת, אם עשית מותר לאכול. לא מתקבל ככה על הדעת. אותו דבר בקוד סוכה. מה הרמב"ם כותב? אם אכלתי בדיעבד כבית המחזות, אז מה נפקא מינה? אתה לא אומר לי הלכה, אתה אומר לי שאם אכלת, מה, לא עשית עבירה. אז מה, אז הרמב"ם, מה באת להגיד לי? כי אני לא חייב על זה לעשות תשובה וכפרה. זה לא דרך הרמב"ם לדבר דברים כאלה. לא זה. אם אכלתי, אז מה? אכלתי, אם אכלת, נו, מה אני אעשה? כבר אכלתי. אז אתה חייב להבין שאני מתכוון אפילו לכתחילה. יכול להיות שזה כאילו שהרמב"ם כאילו מבין שאף אחד לא יטעה, כאילו אפילו שהוא כתב לשון כזה, לא דווקא נקט, כי אי אפשר לטעות להבין אחרת. אבל האמיתו של דבר זה לא כל כך פשוט. יש כאלה טוענים שבעצם שיש ראיה מהגמרא שזה בדווקא. הרי למה רבי צדוק אכל פחות מקבצה? כי הוא סבר כמו רבי יהודה. אבל זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בברכות, ואנחנו איך פוסקים? לא פוסקים כמאן דאמר כבצה ברכת המזון, אפילו על כזית. אז הרמב"ם מצוין, רבי צדוק לשיטתו, שהוא פוסק כמו רבי יהודה, ואנחנו פוסקים כמו רבי מאיר, שבדקדקים על עצמם עד כזית, ואז אם כן, אפילו כזית יש ברכת המזון, ואז אם כן, אסור לך סדר, לאכול את זה מחוץ לסוכה, פלא ופלא. אז גם פה אפשר ללמוד ככה. ככה, זה טענה שטוען אותה בספר בית מנוחה, שזה פירוש על רבנו מנוח. רבי שמעון קוניץ, וגם מהרי טייב. גם הוא כותב ככה, כן, הפוך, הם אמרו לו שצודק רבנו מנה. כאילו לפי דבריהם הדיוק הוא במקומו. רק בדיעבד. יכול להיות שאני אעשה כמו שעבר, לפי מה שאמרנו קודם, שלא מסתבר מצב כזה שאחרי שזה נעשוי מותר לאכילה, כי אם אתה אומר לו בדיעבד, בדיעבד הפירושי אם אני אוכל, אז כאילו, אז זה יכול לענות כלפי הצד הזה. אבל יש דבר כזה במעריץ, למשל כשמעריץ דן לגבי ספרי תורה של קדמוננו, שיש אותיות שקצת יש בהם שאלה מבחינת שינוי צורה, היו עושים את הגופים דבוקים את הרגל לגג, ויש מפורש בגלל המסך שבדת מפודלת שהגוף היא תלויה כדי שיהיה מקום לבעל תשובה להיכנס, או היו עושים את האלפין בספרי הקדמונים לא יוד ממש ולמעלה וגם למטה, אלא היו מדביקים את זה לגמרי, מחובר ממש. היו הרבה שרצו לפסול את זה. מעריץ מביא ראיות מדברי הרמב"ם, שזה כיוון שלא נשתנתה צור אדם, ואפשר גם שגם תינוק קורא את זה א', אז זה לא פסול, על כל פנים בדיעבד. זו תשובה מפורסמת של מעריץ בפעולות צדק, חלק ראשון סימן ג', ועל פי זה הכשירו את כל ספרי הקדמונים, אפילו שבעל שתי לדעתם רצה לפסול אותם. רביד הזהב, אבל אמר מעריץ, טוב, אבל סוף סוף יש מחלוקת, יש פסלים. הרמב"ם מכשיר, טוב, אז יש לנו תירוץ. יש לנו תירוץ להסביר את הקדמונים ולהסביר את המנהג, שזה כשר. אבל אני רוצה להחמיר. נחמיר? אמר מעריץ, לא. אפילו מי שרוצה להחמיר, כעת אין חשש. להחמיר פירושו, אל תכתוב ככה. אל תכתוב. ואחרים הפסיקו. כבר 300 שנה בתימן, כבר לא כותבים כמו הקדמונים. לא, כמה שיש בזה חילוקי דעות, היא עוד טוב, אל תגור, לא, הפסיקו לכתוב את האותיות שיש בהן בעייתיות, לחבר את הרגל לגוף, למשל מה, הרי אם אני לא מחבר אותו, זה לכל העם הקשר, אם אני מחבר אותו, יש אומרים שזה פסול. זה לא רק בתימן, זה בהרבה ארצות, מי שיראה בתשובות של הרדב"ז, הריב"א, השר"ן, הרבה ארצות היו עושים כך, ואחרי שראו שבזה חילוקי דעות, אז החליטו, למה ניכנס לספקות ויכול להחמיר? הרי אלה כל העלמה, אם אני אעשה את א', ממש יוד, לא מחובר לגוף האות, וגם החלק השמאלי. והגוף, אני אפריד, אז אף אחד לא אומר שזה פסול. ואם אני מחבר, יש אומרים פסול. אז נעשה מה הספק. אומר מעריץ, כן, טוב, אז אל תעשה. מהיום אנחנו נפסיק. זה בעצם אולי כבר לפני מעריץ, עשו את זה. אבל עוד היו הרבה ספרי תורה כאלה. אז הוא אומר, כיוון שזה עשוי, פוק חזיר מה שכתב הרב גנת ורדים, כשר בדיעבד זה לא שכבר קרה. מה פירוש? יש לי ספר תורה שכשר בדיעבד. מה פירושו? אם קראתי, או אני יכול להוציא אותו לך תחילה. לא, הוא אומר, לא, תראה, הספר תורה זה ככה, תוציא אותו. זה... העלית על ההסברה, כיוון שהדבר עשו ככה פעולו חצילה. ותראו בבירות יצחק למטה, הבאתי שיש בזה מחלוקת. יש שאלו כדעות. טוב, אז עכשיו מובן כל השיטות. מובן כל הזה. יש מערימין, צרומות הדשן, גם כמזרחים על דבר כזה. אז אפשר פה להבין צדדים לכאן ולכאן. אז דהיינו, אם יכול להיות מצב שכיוון שכבר הבצק שנעשה מהאורז, או בצק שנעשה ממפירות, אז כיוון שזה כבר עשוי, לא יודע אם תשוות את זה לספר תורה. אבל אתה אוכל את זה, לא אוכל הכי הרבה, אולי נשמור אותו לאחרי פסח. אבל יש מצב שכאילו במצב כזה זה כבר אחרי שעשית כבר מותר באכילה. אז הם אומרים אפשר קצת אולי להשוות את העניינים אחד לשני, אבל אני חושב שאם נתעמק בזה יותר, אז בעצם בגמרא, גם בלשון בגמרא זה נדבר בדיעבד, בנושא של העין של המפרות. אמר ריש לקיש, עיסה של לושו ביין ושם ודבש, אין חיוב במלחמת סוכרת. לא אמר לנו ריש לקיש, מותר לעשות לולוש עיסה ביין ושם ודבש. הוא אומר, ללושה, גם הוא דיבר בדיעבד. והגמרא בסופו של דבר אומרת, אמר לה, הוא דרדגה, היינו דעמוד על השלקים, משום דעו לא, הוא מפרת, הוא מפרת, אין מחמיסי. אז דיברת, אני לא שם. אז בעצם, אז כבר בגמרא זה ככה. וכי בגמרא, אתם שומעים עכשיו, תשמעו טוב. ברמב"ם אפשר, הבית דוד אולי צודק. הבית דוד שאומר, אמרת, כמו יחיד נגד כולם, ואני רוצה להעמיד את סברת הרבים. שכולם אומרים, לא, שזה רק התחילה. הבית דוד אומר, שזה רק בדיעבד. ולמה? כי הרמב"ם חשש לשיטת רש"י והרמב"ם שאומר שזה חמץ נוקשה. עכשיו תגיד לי את ריש לקיש. ריש לקיש אמרת על ההלכה הזאת. כן, חבר, למה הוא דיבר בדיעבד? באיזשהו חשש לשיטת רש"י? למה הוא דיבר בדיעבד? מה הוא? בראשונים הוא יכול להגיד יש מחלוקת פירושית, אבל בגמרא לא שייך להגיד פירוש כזה. על כל כך שזה מתכוונים שזה לכתחילה. לאו דווקא נכתוב, היא אמורה פשוט, לא תבין אחרת. אז כן. לשון הגאונים, רב נטרוני גאון. המאירי, הרב המגיד מביא בשם הגאונים שמותר אפילו לכתחילה. אני רואה למשל דוגמה, לשון רב נטרוני גאון, ששאלתם, מפירות אין מחמיצים, זה באוצר הגאונים, פסחים, דף 33. סימן פן. הדה אמור רבונה, מפירות אין מחמיצים, הלוכו היא. אם לא שאתה עשור, אז הוא גם הוא מדבר בדיעת. אם לא שאתה עשור בשמן ובידו של ביהים ולא דבו מן כל עיגור, אין סור לשימור בו לשעון מפני שאין מחמיסים. אבל אם ידיר מים בשמן ובידו של ביהים, ראש בועם, כמו שלא שאתה עשור, אם יש בזה גם מים, אז כאילו לשת אותם במים לבדם, וצריך הבצק שימור, וצריך שיעור. חמש פירות לבד לא צריך שימור ולא שיעור. לא צריך לשמור, כאילו לבדוק, לשמור את זה שהעיצה לא תחמיץ, לנדנד את זה, כל הזמן לעסוק בזה, ולא שיעור, אין שיעורים של זמן, כמה זמן היא לוחמיל, או אולי הוא מדבר על השיעור של העובי של הבצק, זה לא מחמיץ. למה אתה מדבר בדי עבד? הרי הגאון אומר, על כל כך שהם כולם, הם דיברו בסגנון כזה, הבינו שזה לא דווקא. וכמו שאמרנו, שבגמרא ודאי שאי אפשר להבין שזה חוששים לזה צד מסוים, אלא זה חלק, זה היתר גמור. אולי, אולי, אולי לא מידת חסידות. אולי, לכן מדברים בסגנון כזה.
יכול להיות שהגמרא לא כתבה מותר ללוש במי פירות,
כי בליל הסדר אפשר לתת לזה חובה מתנת עשירה. אחרי לא צריך
להגיד מותר. רק אם
נלוש. כי אי אפשר לתת מהדר חובה
של
מתנת
בליל הסדר.
לא, זה אם דנים על לתת לזה חובה
כזית,
זה דבר אחר.
בגלל זה הגמרא העדיף לא להגיד מותר ללוש.
זה לא, בכל אופן, מותר ללוש את זה בליל הסדר בשביל מחר. זה לא, זה אסור.
של המצווה?
לא, כשמדברים על לתת, זה לא, זה סגנון אחר. מדברים בסגנון אחר.
אולי
פני המנהג,
שלא נהגים
ללוש כאן. לא נהגים ללוש בין אחרות, לא עושים מצע עשירה. טוב, אז עכשיו נגיע למעריץ. הנה, המעריץ מדבר שנהגו לכתחילה לעשות ללוש, לסמוך על היתר של מפירות אין המחמיצים. זה יש תשובה של מעריץ. חלק ג' סימן קוף למדי. אתם יודעים שבתימן היו מקומות שעשו תנון, או קוראים לזה יחמדו. היו בערים הגדולות, לא בכל, ולא, ברוב המקומות לא עשו את זה. אבל בערים הגדולות, אנשי הערים, שיש להם יותר אפשרויות, אז סנעא ואמר, הם עושים, מתננים את החיטים. מה זה מתננים את החיטים? משתמשים בעשבים מסוימים, בחרו, היו, היה, כאילו, ידעו איזה עשבים שמתאים, שלא יקלקל את החיטה ולא ייתן בזה ריח. יש חרמל וסנע עוזים ובזמר עשו משהו אחר, לא יודע, קוראים את השם של זה, סקוב, אולי מישהו מכיר את זה, אבל זה מה שכתוב בספרים. אז, אבל זה אותו רעיון, לוקחים עשבים מסוימים כדי להשאיר את הקליפה של החיטה, רצו שהחיטה של פסח, המצה תהיה נקייה. יש עניין שהמצה תהיה מן המובהר. יש אומרים שמצה מלשון מיץ, ומפיים ויוסירים. המיץ זה חיטה משובעת, מנופו בשלוש עשרה נפו. אז כדי להשאיר את הקליפה, היו כותפים את העשבים האלה, המיוחדים האלה, וכמובן שלא יהיה בהם שום טיפת מים, לכן רק אחרי חצות, שעבר שש שעות, שביום לא מעונן, שאין טיפת, שלא יכול להיות חשוב שיום טיפת גשם, אז עשבים יבשים, ושוטחים את זה על הרצפה, את העשבים האלה, שמים שכבה של חיטים, עוד שכבה של חרמל או סקוב, לפי הצורך, כמה שכבות, והם משאירים את זה יום, יום שלם. וזה עכשיו, העשבים האלה מלחלחים את הקליפה של החיטה, אחרי כן מוציאים את זה לשמש, מעבררים את זה בחום של השמש, ואז החיטה מצטמקת והקליפה נפרדת, ואז כשטוחנים את זה, זה בקלות נושר, ואז יוצא רק בלי תערובת של הקליפה. זה התנון, שאמרתי מזכיר את זה בכמה מקומות, והיה קצת בזמנם, היה ערעור על זה, שתילי זיתים, גם כן בהתחלה היה לו כאילו, איש ירושלמי ש... מותר, פרי חדש. מעריץ, במגמנו זה, סימן קופרם את זה, נערו לפנן חיטי הפסע בעשבים כדי לעשות פסע נגיעו לבנה. והטעם משם דגמה מפרו אותנו המחמיסים, והוא מביא את הרמה ואת הרמה, מה כשזה מותר לך תלה? תזכירו לי מתי התחלתי. עשר, צריך רבע שעה. כן, אך תשמעו הפלא ופלא. יש רבנו אברהם בן הרמב״ם, כותב, מעיד, שאבא שלו חזר בו. במקום מה שכתוב אצלנו שמותרים באכילה, כתוב אצלנו חמש ימים לא שון, אלו אפילו מהם כל היום, הרי זה מותר באכילה. הרמב״ם מחק את שתי מילים האלה וכתב, הרי אלו אין מוסון קורא. כן, אף ינפוע בוסק אין היום על העם קורת. גם פה מביאים את זה בשינוי נשאות, יש הרבה דפוסים ככה. במקום הרי זה מותר, אין היום על העם קורת. ספר, הוא כותב בספר מגדל עוז, הגרסה בדברי רבנו, במקום מותר באכילה, כתוב אין חייבים לכם מותר כרת. לא מבינים את זה, מה זה, מי שמסתכל במגדל עוז לא מבין, מה יש במגדל עוז? במגדל עוז לא כתוב את זה, לא מבין את הגרסה הזאת בכלל. צריכים לדעת שבדפוסים הישנים, יש משהו שנקרא דפוס מגדל עוז. דפוס ונציה, הרי יש הרבה דפוסים, אז כשתפיסו את מגדל עוז פעם ראשונה, קוראים לזה דפוס מגדל עוז. לא קשור למגדל עוז בכלל, אבל בגלל שזה פעם ראשונה שהתפיסו כסף משנה, אמרו דפוס כסף משנה. לא שקשור הכסף משנה לגרסה שלו. כאילו, המגדל עוז לא התייחס לזה, זה לא ספר אחר. אבל זה רק בתורת כינוי, כדי להבדיל את זה, לייחד את זה, קראו לזה בשם או דפוס ונציה גדול או דפוס מגדל עוז. כי פעם ראשונה שזה נתפס, וזה הרבה השתמשו בזה, אמרי קורקוס, הרדבה, זה הרדה. טוב, בכל אופן, אומר המעשה רוקח, אביב רבנו בעצמו חזר ומחק מותר באכילה, וכתב שאין חייבים על הכרת, לא משהו איסור או איקום. הביא להקת פוסקים שידעו כאן על רבנו. אומר מעריץ, ואני בעוני קשה לי. סביר לי, איך יכול מערם חזר בו? איך יכול להיות? א', בגמרא בכמה מקומות נשנה עיני מפירות, ואפילו לכן כתלמודה, מפירות אין מחמיצים. נכון שבריש לקיש כתוב שאין חייבים לכם מותם כרת, אבל במקומות אחרים, סוגיות אחרות, מפירות אינם מחמיצים. אין מחמיצים, פירושו שזה מותר. מה ידע נקט ריש לקיש? לא, לא דווקא. ועוד אומר, תגיד לי, מה עם הלכה דלת? הלכה דלת, הרמב"ם כותב מפורש, מותר לבשל את דגנו כמה מפירות, לכן בצק ילכו מפירות אם לא, הרי זה מותר. וכל התלמודה אמרי האדם ושלח מהו עם אחמה, הרי בישול יש פה קצת חימות. אם כן, למה לא חש רבנו לתקן ולמחוק גם את זה? אם הרמב״ם מחק מותר באכילה וכתב שלא חייבים על זה כרת, צריך למחוק בגלל הלכה דלת, או לכתוב שזה אסור. ודאי, אומר מהרי דפשיטתא כמה יתקעי, שאין מפירות מחמיצים כלל ואפילו לכתחילה, כמו שמוכיח הלשון הזה. אחר כך הוא מביא פרי חדש, שאומר שזה מותר, וככה שיטת כל הראשונים, אפילו רש"י והרבא שאומרים, זה רק דיברו על ריש לקיש, אבל בעצם הלכה למעשה מתירים, והמערכת מבססת את היתר. אבל פה צריכים פה שתי שורות האלה של מערכת, פה צריכים לפצח אותן. יש פה פלא עצום. רבנו אברהם בן הרמב״ם, מי שיראה בספר מעשה רוקח, של השם שלו, כותב ככה. זימן השם אדברך לידי ספר כתבי קדמון, וראיתי שם כתוב רבי אברהם החסיד בין הרבנו משה בר מימון כתב בספר כפיית אל עבדין, זה הספר מספיק לעבודה השם, בלשון ערבי מעותק, שלשים את העיסה בלי מים, שמן זית וכו' וכו'. אז הוא אומר, אז מה כתוב? שלא חייבים על אכילתו כרת, וגם אין ראוי לאכול מה שנעשה ממנו ללכתחילה, כי מעתיקי השמועה לא אמרו שחימוצו מותר. תחליט מה שאמרו, מפירות לא חייבים על חמוצו כרת. אם לא חייבים על חמוצו כרת, זה מובן שזה לא מותר גמור. תשמעו, וזה הדקדוק, קיבלתי אותו מפי אבא מורי. בעת לומדי לפניו, עד שהיה כתוב בחיבורו, פרק ימי חמץ ומצא, חמץ מן הגנים לשם עבירות, אפילו ינחם כל היום, הרי זה מותר, שאין מפרד מחמצים אלא מסיים, הוא גרר, הוא אומר, מחק, הוא גרד את זה, עם שקית, גרר את זה, הרי זה מותר, ותיקר בכתב ידו, אין חיון, הוא לא קורא, שאין מפרד מחמצים. ברם העשה לוקח קבלות עדו זה, מכריע לדברי הרב, הוא מביא ראיה שכאלה שאמרו שחושים בזה לך. אז אם כן, אז מה מארית אומר? מארית אומר, לא יכול להיות. טוב, מה פרק זה יכול להיות? אז מה? ודאי שבשביל זה כמה הייתה גמי. יש כאלה שהבינו, שהמארית טוען, לא יכול להיות, זה טעות. לא יכול להיות, משה רבינו אברהם בן ארם אומר. ומה מביא את זה? כי הנודע ביהודה. פלא מפליג. נודע ביהודה, גם שנדון באותה שאלה, הוא אומר, זה טעות, לא יכול להיות. אבל יש הבדל. הנודע ביהודה לא ידעת איזו שרבינו אברהם בן ארם. יש תשובת הרשב"א. שאלו את הרשב"א, שמענו שהרמב"ם כתב ככה וחזר בו. אז מה כבודו אומר? מה הרב אומר? הוא אומר, אז הרשב"א לא התייחס, הוא לא יכול להגיד, חזר בו או לא חזר בו. אז הוא אומר, זה מותר לך תחילה. הוא מסביר את הסוגיה. אם הרמב"ם חזר בו או לא חזר בו, אז כאילו הרשב"א לא דן על זה. ככה נודע ביהודה אומר. מה שאמרו שהרמב"ם חזר בו, והרשב"א בתשובה סימן דלת, אני תמר, כי הרשב"א כתב שהרמב"ם חזר בו. שאלו אותו, שמצאו כתוב שהרמב"ם חזר בו. אז מה לסמוך? הוא אמר לו, זה מותר. אבל שיסכים הרשב"א שהרמב"ם חזר בו, לטה. בסוף הוא אומר, אני תמר, איך אפשר לקיים את הנוסחה הזו בדברי רבנו? מה יענה בדברי רבנו הלכת דלת? מה שאמר את שואל, גם הנודע ביהודה שואל. אז מה הוא מסיים? ודאי שהנוסחה הזו טעותה היא. זה טעות, יש גרסה כזאת? זה טעות הגרסה הזאת. כל זה אחד הנודע ביהודה להגיד. הוא לא ראה את המעשה רוקח, ולא ראה את העדות של רבי אברהם. חס ושלום, אז מה, רבי אברהם? אז מי, מישהו חס ושלום אומר פה שקר? מי אומר פה, מי מדבר פה דברים שלא, כאילו, שלא נכונים? אם רבי אברהם בן ארם מעיד שהרמב"ם חזר בו, חזר בו. אבל מה, קשה לך הלכה ד', בסדר, אני שומע שאלה. אז אני מבין שמעריך לא התכוון להגיד שזה טעות מה שרבי אברהם בן הרמב"ם אומר. רק, אני חושב פשוט ככה. רבי אברהם בן הרמב"ם אמת מה שאמר. אבל רבי אברהם בן הרמב"ם, כשאבא שלו נפטר היה בן 19, הוא אומר שלמדתי איתו את הסוגיה, הוא מעיד שככה למדנו ודנו. הוא אומר, כן, נכון, אתם דנתם, עכשיו אתה הבנת שהרמב"ם חוזר בו. ואני מסביר לך, לא, זה לא נכון שהרמב"ם חזר בו. הרי יש פה בעצם שאלה. הרי הלכה ד' ברמב"ם, הרבה מפרשים תמהים, מה הרמב"ם בא לכתוב? מה חידש בהלכה ד'? זה כתוב כבר בהלכה ב'. רבנו מנוח במקום אומר, זה תוספת ביאור. הרי כבר כתבנו שמפר לא מחמיצים. אז הוא אמר שבגמרא כתוב את הדין שלו בפיקו, אז הרמב"ם מביא את הגמרא. אבל זה נשאר פלא, כאילו יוצא שהרמב"ם כתב הלכה לכאורה מיותרת. אני חושב ככה, יש כאלה אומרים שהרמב"ם אף פעם לא גורר, כשהרמב"ם לא, כשהוא מוחק, הוא לא מוחק את המילים, אלא הוא בדרך כלל עושה תיקון, הוא כאילו עושה קו וכותב בצד כאילו את ההגהה, אם הוא חוזר בו. פה כתוב שהוא גרר, אני אגיד לכם מה אני חושב. אם כשמישהו רואה כתוב מותר באכילה, והוא רואה בצד כתוב אין חייבים על המותו כרת, זה מקדם למי שעשו. אז אתה רבנו אברהם הבנת שהרמב"ם חזר בו. אומר מארץ, לא, הרמב"ם לא חזר בו. הרמב"ם, וכן אתם דנתם, ישבתם ודנתם, והרמב"ם מסתפק והיה לו צד כזה, ואתה חושב שהרמב"ם מבין. לא, זה לא נכון. פירושו, הרמב"ם רצה להעתיק את לשון הגמרא. ככה יש גם, כמו שבגמרא כתוב אין חייבים אחרי מוסם כרת, אז לכן גם הרמב"ם כותב אותו לשון. עכשיו, הלכה ד' באה להסביר את הלכה ב'. מה שאמר, עכשיו מובן שהלכה ד' לא מיותרת. אז בעצם, אז מעריץ נשאר שלם. ההלכה ב' היא נכונה, ההלכה ד' גם נכונה. המסקנה היא שזה מותר, וכשהרמב"ם חזר, אולי נסביר את זה במילים אחרות, ודאי שהיה עדיף לכתוב בצורה אחרת. אבל הספרים של הרמב"ם כבר נפוצו, הוא לא יכל לתקן את כל הסגנון. אז הוא חייב היה לכתוב בצורה כזאת שלא יהיה ייצור בהלכה ד', ואז הוא ממילא מחק את ההלכה ב'. אם אתה רואה מותר באכילה, אתה חושב שזה אסור. הוא לא התכוון שזה אסור, הוא רקט את לשון הגמרא. כמו הרבה פעמים הרמב"ם מעתיק את לשונות הגמרא. אבל כדי שלא יהיה טעות, הוא בא בהלכה ד' והסביר. אם מישהו מבין, זה מאוד חריף, כאילו, הפירוש הזה, אבל יש לי ראיה לזה. הרמב"ם בפירוש המשניות, גם כתב ככה. הרמב"ם פירוש המשנאות כתב גם כן. בלי מים או במפרות, אינו עובר מותר לאכלו, לפי שהעיקרתנו מפרות אינם מחמיצים. תראו שפה כתוב שיש מחיקה, וכתוב בצד, לא חייבים לחם אותו כרת, במהדורת רימת, הרב טולדנו, הוא תרגם כך, יש מי שכתב שזה הרב אברהם תיקן את זה, והוא כתב את זה רבנו כתב לעד, וכתוב מתווכחים מי תיקן. ואם כן, גם אם תיקן, לא הרמב"ם, כן. הפשטות היא שמישהו אחר תיקן. הרמב"ם חזר בו. כל מקום שהרמב"ם חוזר בו, אז הוא מתקן בפירוש המשנה. פה הרמב"ם בפירוש המשנה לא חזר, לא תיקן. אתם מבינים? לפי דברנו זה מצוין. פה הרמב"ם היה חייב, שכתב פה מותר לאכלו, חייב להשאיר את המילים מותר לאכלו. ובחיבור הוא היה חייב לתקן, כדי שלא יהיה כפילות בין ההלכות. מובן.
למה מלכתחילה הוא כתב כפילות?
כן, שאלה טובה, אתה נצטרך את הדוחק של כל התירוצים של הבית דוד ושל רבנו מנחם. אבל אחר כך הוא ראה את הכפילות, אז הוא עדיף לתקן ככה. והוא העלה צעד שאין חייבים על חמוצו כרת, כמו שאמרנו שזה רק אולי בדי, לא לכתחילה. כמו שהבית דוד אולי מבין. או שזה לא מידת חסידות. אז הוא לכן עדיף לכתוב בסגנון כזה שיש מובן שזה לא חלק. לא חלק. וכן, יש מה לכם. אבל אני רוצה להגיד לכם, לעמיתו של דבר, אני חושב, זה אני רק מתרץ את מעריץ. מתרץ את מעריץ. הנודע ביהודה מבין, זה טעות. לא יכול להיות. המעריץ מבין, לא, אפשר לסדר את ההלכה ב' וההלכה ד'. אבל אני חושב, לעמיתו של דבר, שרבן אברהם בן אברהם צודק. פשוט מאוד. וזה שאם כתוב, כאילו, נכון שהוא היה צעיר, יכולים להתווכח להגיד, טוב, אתה היית איתו בגיל 15, אתה חשבת שזו המסקנה שלו, אולי לא הבנת את המסקנה, יכול להיות, שהיה שקלה ותארה כזה, ולא בדיוק הוא התכוון לזה בתיקון, והראה שבפירוש המשנות הוא השאיר את המילים מותר, הוא לא תיקן, למה הוא לא תיקן? שזה עדיין מותר, ואז המעריץ צודק, ועוד הרבה מפרשים שלומדים ככה ברמב"ם, הם צודקים. אבל התורה זה אמת, ואי אפשר להתעלם מזה. נראה לי, לפי ענות דעתי, שצודק מאוד רבי אברהם בן הרמב״ם. ולמה? ודאי שבאמת מה שהוא העיד, שהרמב״ם חזר בו, ושהוא רק סובר כמו רשי והרבה. שלא חייבים על חמוצם כרת. הלכה דלת, זה לא סותר את זה בכלל. הוא בא להגיד בהלכה דלת, מותר לבשל לדגן או הקמח במפרות. הרי למה אסור אם זה מחמשת מיני דגן? בגלל שזה מחמשת מיני דגן, ואז יש חשש שזה יתבקע. פה, כיוון שבכל מקרה אין חייבים על חמוצו כרת, זה מותר. וכן בצק של לשוב במפרות, אם בשלוב במפרות או קלהו, שאם כולם מבינים מזה שזה היתר, נראה לי שצריך פה להסביר משהו אחר. הבית דוד מסביר, אף על פי שבישלת את זה. לא נראה שזה הפשטות של המילים. אם בשלו, זה לא אף על פי. אם בשלו זה תנאי. בצק שלשתי אותו במפרות. אבל למעלה דיברתי שהנחתי את זה כל עד שנטפח. פה אני מדבר, לא הלכתי את זה, להשתה את זה, ובישלת מיד אחרי זה, אם בשלו, לא נתת, לא מה שכתבתי בהלכה בית, בהלכה בית דיברתי, ישיר את זה כל היום, פה אני מדבר, להשתה, יש אפשרות להתיר את זה, אם תבשל, אז זה יהיה מותר. ויוצא שבעצם הרמב"ם נשאר בדעה שלו, שמפירות זה מותר, זה לא היתר, זה בעצם חייבים על חמוצו כרת, סליחה, לא חייבים על חמוצו כרת, זה לא חמץ גמור, אבל לכן אסור לאכול את זה. אבל יש אופנים מסוימים שהוא כותב בהלכה דלת שהם מותרים. אם זה דגן, הגרגרים, או אם להשת, תבשל את זה. ואז הבישול, ובישול נראה לי שזה לא דווקא, הבישול להפייה, זאת הדבר. כאילו העיקר, אל תניח לזה לתפוח מה שאמרת בהלכה בית. לא, אז זמן גוסר והמלאכון מרובע, מה נפקמינה? נפקמינה שקבע, שאם ככה. הם אומרים הרבה שאם מרן בית יוסף היה רואה שהרמב"ם לא, שבאמת הרמב"ם אוסר את זה רק שאין חייבים לכם מוצב כזה, אם היה רואה את העדות הזאת וכותב את זה גם המעשה רוקח וגם מי שיראה בספר תל חיים גם כן מעריך על זה, אין לי זמן, כאילו רציתי כמה דברים להעיר על הדברים שלו אבל זה מאוד אוסר והמלאכון מרובה בכל אופן כאילו מבחינת של יחוד תל חיים פסח של יחוד גדולה מאוד מדחקוף את הדיבב הוא מביא כל הנוסחות וכל הבירורים של הדברים האלה אבל הוא לא הבין את מעריץ נכון הוא הבין את מעריץ שוט פעולת הוא כתב בדף קוף צדיתת שוט פעולת צדיק כתב לדחות את העדות שמובד במעשה רוקח וכוח דבר הרמב"ם במהלך הזאת וישב את מנהג תימן ללכלך במפרות את החיטים הוא הבין שהמעריץ מתכוון כמו הנודע ביהודה. זה לא נראה לי נכון, זה לא נראה לי נכון, כיוון שהנודע ביהודה לא ראה את רבי אברהם. מי שראה את רבי אברהם לא יכול להגיד שזה, שזה לדחות את העדות, אי אפשר לדחות את העדות הזאת. רק כמו שהסברנו ושמענו קודם, הוא מביא מישהו שכותב, רבנו צפה ברוח קודשו שעתידים לשבש את דבריו, וכתב את זה כדי להגן על ההיא. המציאות הופיעה שזה דברים בדלים. כן, הסברנו אחר כך עובדן בדף רש למה הרמם גרר את זה. אמרתי לכם, נראה לי שאם הרמם היה משאיר את המילים מותר באכילה וכותב שלא חייבים על זה קראת, היו מבינים שאסור. לכן הוא גרר, כדי שלא תראה מה כתוב קודם. ולכן הרדב"ז, כל אלה שאלה את הנוסחה הזאת, הבינו שהרמב"ם מתיר, כי הם לא ראו מה הוא מחק, הם לא ידעו שבעצם יש פה מחיקה. חשבו שזה נוסחה אחרת, שאחת הנוסחות זה טעות. כותב בדף ראש ג', העובדה שמנהג תימן לתנן את החיטים לא מוכיח שום דבר. מנהג תימן מבוסס על נוסחת הרמב"ם לפני שחזר בו. והיה מבורר להלכה שאין שום איסור במפירות, גם עם החיטים שרואים מפירות ומשוחררים ממושך. נראה לי שמתערף פה קצת רגש. יש כאלה שלא רוצים להודות שהרמב"ם חזר בו. אז חבותינו עשו תינון, מה אם מנהג תימן? זה לפני שהרמב"ם חזר בו. אני לא חושב שצריך להיבהל מזה. הרמב"ם חזר בו, אנחנו לא מחויבים לרמב"ם. הגאונים אמרו שמותר, בסדר, הרמב"ם חזר בו. הרמב"ם חזר בו, צריכים את האמת בתורה ללמוד. הרמב"ם חזר בו, חזר בו. אבל יש גאונים הרבה שמתירים, והם נהגו כמו הגאונים. חכמי תימן לא ידעו שהרמב"ם חזר בו. אני לא יודע מה אם הרמב"ם היו מחמירים, אבל בכל אופן המנהג שלהם הוא מבוסס. למשל ראיתי רבנו זכריה הרופא. בפירוש של הרמב"ם הוא לא, כן, הוא לא דן בדבר בכלל, הם לא ידעו בכלל שיש גרסה אחרת ברמב"ם, אז הם לא דנו, אז זה חשבו שהרמב"ם מתיר. אבל אחי, כל התורה שלנו בנויה על הרמב"ם. יש לי הגאונים אומרים שזה מותר, מה נפקא מינה? עכשיו, כל ההיתר של הפפושה הזו, זה מתבסס על מפירות אינם מחמיצים. זה, מי שהתיר את זה, לא ידע שבעצם יש בעיה נוספת בזה. אז ככה עשרות שנים התירו, זה שהתעוררה בעיה חדשה, שהיה בעיה של ההצפחה, שעושים הצפחה בחומרים כימיים. ואז כבר נכנסים פה לנושא מסובך אחר, שזה גם כן שינוי במחלוקת. הרי יש ידוע שיטת התוספות בפסחים דף כ"ט עמוד ב', כ"ח עמוד ב', כתוב בגמרא, אם נתחמץ מחמת דבר אחר. מה ההבדל בין חמץ לבין מחמצת? הרי כתוב בתורה, כל אוכל מחמצת ונחרטה. יש אוכל חמץ ונחרטה ויש מחמצת ונחרטה. יש מחמצת שזה בלב, כל מחמצת לא תאכלו. אבל יש פסוק, כל אוכל מחמצת ונחרטה. יש חיוב כרת על מחמצת. לפי הריבה, אחד מהראשונים מובא בתוספות, פירושו הם עשו החמצה על ידי שמרי יין. לא שדבר החמיץ מעצמו, שמו שמרי יין וזה החמיץ ויש על זה חיוב כרת. רחמנא ליצלן. אז בעצם ההיתר של הפפושה דו, לפי השיטה הזאת, רחמנא ליצלן, זה חייב כרת מי שאוכל את זה. לא יכול להיות שיש דעות שמתירים. אבל מי שהתיר את המפירות, אני חושב, לפי מיטב הבנתי, אני לא חושב שאני טועה, אבל אולי צריכים לבסס את זה. הוא כל הזמן חשב שההיתר הוא תלוי במחלוקת. הרי מרן אומר מפירות ומחמיצים, הרי מה מחמיר? אנחנו הספרדים מתירים. אבל בסוף התברר שבעצם יש פה בעיה חמורה יותר, שיש פה בעיה של לא של מפירות אלא מחמיצים, בעיה שמחמיצים על ידי חומרי ההצפחה, שהם עושים את הפעולה של ההצפחה בצורה אחרת, מקסיגים אותה תוצאה, ולפי השיטה הזאת, חמצה זה לא חייב להיות דווקא מחמשת מן הדגן. כל דבר שיביא את הדגן לידי חימוץ, ומשיג אותה תוצאה, זה נחשב החמצה. אז אם כן, לפי זה, שבזה, לפי שיטתם, זה חיוב כרת. אז עכשיו, לפי דברנו, אז כל העניין של מפירות זה בכלל תלוי על קרעי תור מבלה. הרבה ראשונים מתירים, והרמב״ם שמעמודי הוראה, מי שיראה בספר תל חיים, הוא שלא ברור שהריף והראש גם כן מתירים את זה. אז אם כן, אז עכשיו, אם עכשיו מתלווה עם זה גם העניין של ההטבעה, אז בוודאי שההתר הזה הוא, לכן המסקנה היא שאי אפשר להתיר את זה. לא שייך להתיר את זה, מובן. אני מתכוון להגיד אפילו לילדים, או בערב פסח, אפילו אחרי פסח בעצם. אפילו אחרי פסח, טוב, זה בגלל שזה בעצם אין לזה הכשר חרדי בכלל. זה הכשר רבנות. אבל בפסח עצמו, בוודאי שזה חשב חמור, אבל אפילו לפני כן. מובן, זה לא יפה תשעבויות, צריכים להיזהר מזה.
אף שנה שעברה אמר שזה... תגיד על חמש עמלה ופסח.
כן, נכון, נכון, לפי שיטתם זה חמש עבר על הפסח, נכון? עוד אני רוצה עוד כמה נקודות. כן. דבר ראשון היה של מכירת חמץ. יש את הנוסח של מכירת חמץ שאנחנו מסדרים באמצעות הבן שלי הרב שאול שמתמרא בהיו. מי עוד? הרב ישראל חדד. מי עוד?
הרב שבע. כן?
כן, הרב שבע?
כן או לא?
הרב שמלאו דיברת
איתו? כנראה,
כן.
מי שבטוח זה הרב שאול.
כן. וכל המוצים של פועל הצדיק.
אז אחרי השיעור, אחרי.
כמה הודעות קטנות. לפני זמן מסוים שמעתי שיש כמישהו שאחד הרבנים טען לזה, אבל זה נושא שאני מבקש את עזרת הציבור, התלמידי החכמים, המשגיחים של הכשרות, מי שיודע. מישהו עורר אותי, אמר לי, תשמע, חלב, יש בתחתית המחלים תמיד חמץ. למה מתירים את זה? סומכים על התערובת שזה לח בלח, ולפי שיטתם, אשכנזים, אין בזה עניין של חוזר ונעור. אז אם כן, הייתה שלדידן נפל פיתה בברה. מצד שני, עם הרב אליהו סויסה, המחבר של החוברת בער הפסח, פה שמחכים לציבור, שהוא ברוך השם, הוא עומד על הנושא הזה של חוזר ונעור, אתם צריכים לדעת שיש גם ספרדים, גם הוא בא הרבה פוסקים ספרדים שמחברים בחוזר ונעור, ברוך השם שהוא הרבה משתדל בנושא הזה. ביקשתי ממנו לברר את הנושא הזה, הוא ברר עם איזה מישהו שעוסק בכשרות, הוא אומר לו, לא מבין מה אתה מדבר. אין חמץ, אין כלום, כבר הרבה לפני פסח, נכון שיש במחלבות הרבה חמץ וזה וזה, אבל עושים כבר כמה ימים שזה שוטף את הכל והכל עובר, אין חמץ, לא בשום מקום. אז לכן, טוב, יש לנו על מה לשמוך, אבל מישהו יוכל לברר את הנושא הזה יותר טוב, אז ברוך יהיה. זה מה שדיברתי איתו ביום שישי. יש עוד נושא של העניין של המצות. בדרך כלל תמיד אמרנו שגם המצות של הכשרים של הבדת או הכשרים אחרים שנעשה ושיש חשש של הפירורים שבאים באפייה הנוספת שנשאר פירורים מהאפייה הקודמת, לכן תמיד אמרנו שהכי טוב זה לקחת את המצות של יד בנימין בית שמש, מה שכיום מצות חבורה, ששם המכונה מתפרקת כל 18 דקות, מפרקים את הכל, כלום לא נשאר. אבל אמרנו, בעבר לא רציתי לפרסם את הסיבה של היתר, אבל ראיתי שהרבה לוחצים אומרים, מה נפשך, תחליט, חוזר ונעור, חוזר ונעור, מה תעשה במצות? במצות חייבים לסמוך שזה לא חוזר ונעור, כי תמיד יש פירורים שנשארים מהפייה הקודמת. אז בסופו של דבר גיליתי את הסוד, שאמרתי להם שהמצות של האשכנזים כל כך יבשו וקשות, זה לעולם לא מחמיץ, שיפרו אלף פירורים, זה לא יחמיץ. הפירורים יבשים כל כך, אבל מה, התברר לי שהבדת, שבועה, אני לא שפע, מי שיבדוק את הנושא הזה שיבדוק, בבדת החליטו להחמיר, מה יחמירו? לשטוף את המכונה, כאילו שלא יישאר פירורים. אז אם כן, הם באו להחמיר, ובסופו של דבר, לפי מה שנחמרו, בעצם הם כאילו. היה עדיף שלא ישטפו אותם, שישאר בבצק יבש, אבל הם רוצים כאילו לנקות מה שיותר, אבל ישאר קצת, אז הם סומכים שבצק זה נחשב לך בלח, כאילו התערובת חזקה. לא ברור לי שזה בכל המאפיות ככה, לא יודע, חברים, זה אי אפשר להסתובב בכל המקומות, אין לי את האפשרות ואת הפנאי, אבל מישהו יוכל לברר את הנושא הזה, אז ברוך יהיה שיזכה את הרבים, כזה שהעניין הזה יתלבן. בנוגע למשקעות, מה שידוע לי מאלה שעוסקים בכשרות, שהכשרים, כמו שאנחנו מליצים על הכשרים של האשכנזים הכי הקפדנים, שהם בדעת, הרב רובין, הרב רנדו, שארית ישראל, כל ההכשרים החזקים, אז שהם, אפילו ששיטתם זה מוצרח ולח, אבל הם לכתחילה הם לא עושים את זה, לא יעלה על הדעת, כאילו משתדלים, הרי ברוך השם שמחמירים אפילו יותר מצד הדין, אז לכן, אז בעצם זה גם לדידן, לפי מה שהדברים של המשקעות, לא מזדקקים ליתר הזה. היה עוד נושא שהייתי צריך לדבר עליו, אבל אין פנאי, זה העניין של ביעור מעשרות. בכל אופן יש מה שרק אולי להזכיר, מה שנוגע מבחינה ציבורית, צריכים ללמוד את ההלכות שלהם, שנה זה שנה שביעית. אה, שנה רביעית, בשמיטה, רשמינה שמיטה הייתה בשנה תפשין עין ה. נהנו תשעו, תשעז, תשעח, תשעז, שנה רביעית. שנת השמיטה תהיה בשנה תשפב. עוד שלוש שנים. עכשיו אנחנו בשנה הרביעית, יש עינה של הביעור מעשות, בערב שביעי של הפסח, לפי שיטת הרמה בשולחן ערוך. הווידוי מעשות, אז זה רצוי לעשות בבית הכנסת, ולפני מנחו של שביעי של הפסח, לא מתוך ספר תורה, כמו שיש כאלה אומרים, אשכנזים, ספרדים, לא עושים את זה כאילו כמו קריאת התורה, לא נראה לנו. עדיף שכל הציבור יקרא את זה מתוך החמש, מתוך הטאג' את הפרק הקיף החלה על העשר, עד השגיפה. ארבע אופן סוגים, כל הציבור ביחד, זה הווידוי מעשר. גם מי שלא בקיא בלכות תרומות או מעשרות, אז אדרבה, זה יעורר אותו, אבל זה מותר. צריכים לדעת שבעצם, כאילו, את כל המעשרות שיש, כל מה שיש לעשר בבית, לגמור לעשר, שיהיה עד, ואת הכל ביחד, לא להשאיר דברים... במטבעות של מיוחדים לחילול מעשר שני לחלל אותם. יש אומרים מטבע, אבל לפי שיטת הרמב"ם שולחן ערוך אפשר גם על פרי. עדיף פרי שלא אפשר לקבל טומאה, אבל למעשה מותר גם, זאת אומרת עדיף שקט או משהו יבש. צריכים לדעת פרוטה היום כבר שש שנים כל פרוטה זה פחות מ-10 אגורות. זאת אומרת שעל 10 שקל אפשר לחלל בערך 150-160 פעם. פרוטה זה פחות מ-10 אגורות. אז אבל אפשר לחלל את הכל על אפילו על פרי. גם על סוכר אפשר, כן. עדיף, כן. עדיף פרי יבש, אבל גם סוכר, אפילו קמח. גם קמח אפשר לפורר אותו, לזרוק אותו בעד. עוד דבר שצריך להזכיר זה הגרת מוסר של מעריץ, שזה כפחת ניסן, זה הילולה. אז לקרוא את איגרת מוסר שבהנהגת התפילה בבית הכנסת שבת לפני כן, כבר כמה שנים שאנחנו עושים את זה, הפיצו את זה בדפים מיוחדים, מנוקד, סודר, בטוב טעם ודעת. אז תשתדלו, אנחנו עושים את זה במקום מנורת המואר, ומי שיש לו אפשרות אחרת, כל מקום יעלו לפי מה שאפשרות שלהם, לחלק את זה לציבור. יש את זה, זה אפשר, זה מופץ. אולי עוד דבר, יש את חוץ מהחברת בערב פסח, יש עוד חוברת תוספת השנה, חוברת בערב פסח עם הוספות. פה יש פה כמה נושאים חדשים שעוררו, כמה נושאים חדשים ששאלות בדיני פסח חדשות שהוא בירר אותם, ובין היתר גם שאל אותי ועניתי לו תשובות על הנושאים האלה. זה הנושא של הקינוע, אם זה נחשב מין גורנית. יש מה דין אם השתמשו בסיר של מי שלא מקפיד על חוזר ונעור, ובסוף הדין של קיריים אינדוקציה לפסח, משל יש משהו בשנים האחרונות, כן? שנעשה מזכוכית מיוחדת. הרי אנחנו פוסקים שזכוכית קשה בשטיפה, אבל פה זה נעשה פה חומר עם הרבה תוספות אחרות, אז מספיק שאנחנו מקלים בזכוכית, שגם זה לא כל כך פשוט, ומי שיחמר תבוא על הברכה שיהיה חדשים, או להשרות אותם במאי שלוש ימים. היתר הוא לא כל כך חלק בשפת הזכוכית של זמננו, שאולי קצת בולעת. אבל הקיריים האלה, יש בזה שדות מגנטיים, ששמים על זה, זה מובן, זה, הם יותר חומרים, אז שזה צריך לפחות להכשיר את זה במאים רוחים. אבל דבר חשוב, תשמעו, יש פה שאלה, תשמעו מה שכותב פה. שאלה, בחוברת הזאת בערב פסח. שאלה. אני מחמיר כל החומרות של חוזר ונעור, והמשפחה שאני עשוי לתלה השם מודעים על כך. דאגו עבורי לתבלין בקשרות מהודרת שמקפידים על חוזר ונעור, כל מה שנדרש. מישהו בא ושואל, אני דואג לחוזר, אני מחמיר חוזר ונעור, והמשפחה שבאתי אליהם, אמרת לשמוע, אתם רוצים שאני אבוא, תקחו רק הכשרים שלא סומכים, לא הכשרים ספרדיים, לא הכשרים שסומכים על הביטול של לפני פסח. אז אמרו לי, בסדר, אנחנו נשתדל. מגיע לילה לסדר, מתברר בטעות, לא שמו לב, בשלו בתבלין שאשר סומך על חוזר ונעור. מה אני אעשה? אוכל? אתה אוכל? אם אני לא אוכל, עקרת הבית מאוד תתבייש משאר בני המשפחה, כי היא לא בטעות עשתה את זה. ועכשיו פה זה השאלה, צריכים לדעת שהשאלה הזאת היא לפעמים בכל מיני אופנים. יש אנשים שקרובי המשפחה שלהם לא מקפידים והם חייבים לבקר אותם, מה לעשות? מובן, אז לכתחילה, ודאי שאם אפשר לא להיכנס לשאלה הזאת, להגיד להם, תשמעו מראש, אני מחמיר, אני אבוא עם האוכל שלי. שאני לא אוכל בשום מקום. אתם יודעים, בתימן יש מקומות, בעיר סנעה, לא אכלו אחד אצל השני בפסח. היו אומרים, כל איש, אבל אני אסע. ומדברים על דבר של צדיקים. ויש כאלה, אפילו מעטו. לא בא כאלה, יש כל כך הרבה מכשולים עלולים להיות, ודנים דקים מן הדקים. אז אם אדם יחמר, אז מה, אני לא אוכל במקום אחר, אני מביא את האוכל איתי. או שיסביר להם מראש, תשמעו, אתם רוצים שאני אבוא? תכינו אוכל עם ההכשר שיהיה טוב. אתם יכולים להחמיר את החומרה שלי. אני לא יכול לאכול את ההכשר שלכם. אתם תאכלו שלי, אתם כן יכולים. אבל מה עושים במקרה, לפחות ילמדו לקח לשנים הבאות. אבל מה עושים במצב שנקראים במצב כזה, ועלו להיות בטיחות, סכסוך, מחלוקת, מריבות, הנה עימות, מי יודע איפה הדברים הגיעו. אני חושב, המצב הזה, אם יש חשש חס ושלום של הלבנת פנים, מחלוקת, החמץ הזה יותר גרוע מחזר ונער. החמץ הזה לא מתבטל בשישית. אם חס ושלום יגרום, חס ושלום חילוקי דעות, זה לא שווה, זה אפילו זה מעמיד, אפילו בערב לא פרטי. אז מובן, זה מחלוקת לשם שמיים סופו להתגייר. אבל צריכים בחוכמה לדעת, הכל לפי העניין. רק אולי נסיים לכם, אולי זה מוסר השקדר. בדרך כלל אומרים דברי מוסר. תשמעו איזה דוגמה של דבר דומה לזה. וזה אני כבר מסיים, אני חושב, נדמה לי שגמרתי את כל העניינים. חוץ מהאיגרת מעריץ, החוברות האלה שמחכים לכולם, כל אחד יראה פה דברים טובים. תשמעו ממש סיפור מוסר השקל. עניין דומה. מעשה רע בשכונת שערי חסד בירושלים עם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. הלך בשבת בשכונה, ראה יהודי סוחף ספסל, שני בניו מלווים אותו. ראה אדם מבוגר לוקח ספסל, ושני בנים של אברכים בחורי ישיבות הולכים על ידו, והוא הזקן המבוגר סוחף את הספסל. שואל אותם, למה אבא סוחף? למה אתם לא עוזרים לאבא לספסל? לא מטלטלים. הוא הזדעזע, הגרשה זוירבך, מה זה אומר להם? אתם מכריזים קבל עד בעולם שאתם פרומרס יותר מאבא שלכם. אני אומר שדע מה זה יהיה פרומרס, אתם דתיים יותר מאבא. מה אבא שלכם רשע? אתם יותר דתיים מאבא? אתם עכשיו, זה אתם צועקים פה שאתם יותר צדיקים, יותר דתיים מאבא. איזה ביזיון אתם עושים לאבא, ביזיון אתם גורמים בזה, זה גדול מאוד הביזיון הזה. אומר, מיד הורה להם, תסחבו אתם את הספסל. ואמר להם, גם אני סומך על העירוב. יש פה עירוב של רב השכונה, ואני סומך עליו. סיפר את זה הרב זילברשטיין, אמר, נשמעתי מיהודי בירושלים, אמר, אני מחמיר יותר מאבא שלי. היהודי הזה אמר על עצמו, אני מחמיר יותר מאבא שלי. אבל כאשר עמדתי על דעתי, אני הבנתי, כן, אני יותר מחמיר, אני פרומר יותר מאבא שלי, אבל אבא שלי יותר יהודי ממני. אבא שלי, מובן. מובן, לפעמים אנשים מתפסים לאיזו חומרה מסוימת, לאיזה דקדוק מסוים, וזה דברים של עיקרי הדת, ודברים של יראת שמיים. החידה אומר, יסוד חשוב מאוד. יש הרבה דברים להחמיר. אי אפשר להחמיר את כל החומרות שבעולם. אז האדם לא יכול, אז האדם לפעמים מרגיע את המצפון שלו, איזה דבר מסוים, נגיד, איזה הלכה מסוימת, הוא מחמיר. ודברים שהם ממש יסודיים, בתפילה, בשבת, לקום לתפילה, זה הוא לא מחמיר, לקום בזמן, הוא יכול לקום בדיעבד, כן. אז זה צריך לדעת, אם אתה רוצה להחמיר, דבר ראשון תעשה את החומרות שנובעות לעיקרי הדת, מה שקשור ליראת השם, זה, בדברים אחרים, אם תוכל להחמיר, עוד יותר טוב, אבל אל תעשה את העיקר תפל ואת התפל העיקר. השם ברוך הוא יזכנו, נברך את כולם, שתוסיפו שאני רבו יוסם מהם במעלים זווים, אמן כן יהיו.
כמה הודעות, פשוט הרב, שערי יצחק של השיעור האחרון יצא, מי שמנוי יכול לבוא לקחת, שטרות מכירת חמץ אצל הרב שאול, החוברות, חוקת באר הפסח, תוכל לבוא לקחת חוברות, חוברות הגדולים, שתי החוברות, שתי הנוגים, שבוע הבא אין שיעור כמובן.
שבוע הבא אין שיעור?
שלא יהיה בלבול. מוצאי פסח אבל.
כן, מוצאי פסח אחרי, שרגע. כן.
מוצאי פסח?
לא מוצאי, מוצאי שבת. שמיני של פסח.
שמיני של פסח, נו, יש שיעור.
כן, יש שיעור רגיל.
אפשר לקחת לי פה קרטונים, תבואו לשמור כן, כן, פה שני קרטונים תביא לאבא שלך אחד ואחד
זה
חדש
כשעת?
כן, יש רבה ויש רבה ודק
שנה שעברה יש לי
שחדר
ולא את הדק בלי את הדק אני לא צריך
את הדק
אתה
דק תמיד הגרת קצה למעריד אפשר לקחת משם והגרת מעריד כבר גם קצת גם זה וגם הגרת המוצר
זה בנתה זה גם רגע, שאול
אפשר להעביר מוכר תוכלים
אם קשה אחד
אז בואו נשאיר את החרק
סליחה, אתה מוצא פה על הוידאו
הנה, אחד בן אדם
אני מבקש פה על הוידאו
כן,
יש לי בנתק מוזיקה. שילו, שילו.
אולי תעזור
לך את שאול. הוא בכנסת הגדולה, הוא שם, אני חושב שאול, כנסת הגדולה, את השאול. רגע, רגע, מי שבר. מי שבר, מודים אנחנו גם כן.
מי, איפה אנחנו עבדנו? מה זה אומר? אני אומר, 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 אני אומר,
אני
طويلي ويوسف بن ابو موسى وابراهيم بن سارة بن رام سارة بن يسيش اجل ويجي بن ابو
دستور دستور رفقه بتوري يجي بن زهاي دستور رفقه بتوري
دستور
بتوري
يجي بن زكريا
يجي بن زهاب عرب גיל גיל בן זהבה ושימון היה עוד אחד שמשון בן טובה
שם ברכו איתן יבדה אומר אומר מה זה ידע ותוכל אומר איזה כסר ידע יבואי בני ולכם מותר ידע 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 ידע
Gema, a kohamen, 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 a koh